אנחנו נלמד היום דיבור של השפת אמת על יפו. בסדר? ספשיאליטי, מה שנקרא. ביוד זין סיבה? איך זה אגיד לך אחרי השיעור? תבוא, אספר לך. לא בשידור, כן. בשם מויר יזקי ניזל, בפוסיק מבין 50 ישוב מצווה העבודה. אבל חוזר הוא לנעילת שערים. אז הלוי, יש לו לוז, איך הוא מתפקד? הוא מגיע בגיל 25, לומד את העבודה 5 שנים. מגיל 30 הוא נכנס לעניינים, מה שנקרא. הוא מתחיל להיות לוי אקטיבי, עד גיל 50. גיל 50 הוא יוצא לפנסיה. מה הפנסיה? תכף נראה. בסדר? אז זה כתוב, כלומר, עד גיל 50 הוא מתפקד בזה בעיקר בענייני שירה, הוא מנגן עד גיל 50. מגיל 50 הוא כבר לא יכול לשיר, הוא יכול להיות רק שוער, אחראי על השערים, מין כזה, המאבטחים שלא ייכנסו וכו'. אז קודם כל זה דבר מעניין, שהעבודה של הלווים היא בשירה וזה עד גיל 50, והטווח גילאים האלו 30-50 זה טווח מאוד מאוד מעניין. על כל פנים, מה שמדקדק פה מורו זקנו של השפת אמת, זה למה כתוב במדרש שהוא דווקא, הוא ראוי להיות רק נועל שערים. הרי את אותו שער שהוא נועל הוא גם פותח. אז למה דווקא נעילת שערים? בדקדק, מה זה הלשון נעילת שערים ולא פתיחת שערים? הוא פירש תכתיב, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. כן? יפו. יפו. כן? נכון, זה זה שלכם, זה הלוגו, זה הסמליל, זה כן, זה פעמייך הוא התעוררות התלהבות ליבות בני ישראל. מלשון פעמון זהב. למה פעמון נקרא פעמון? אז זה קרא לו צלצל. מה? כי הוא פועם. יש לו, זה לא רעש רציף, הוא כל הזמן, יש לו איזה פעימה. אני אגיע, יש לי איזה חבר שקרא לבת שלו אינבל. אמרתי לו, למה אינבל? הוא אומר, אינבל זה הפנימיות של הפעמון. זה או כאן, אבל בפעמון זה הפנים. יש נוכחות, אבל היא צנועה. היא צנועה, היא עדינה. אני לא אגיד לך מה זה יוזיין סיבה. היא עדינה, יש כאן איזה, לא שתקן, אבל גם לא בחוץ. אז הוא אומר, הוא פירש, לכתיב, מה יפו פעמייך בנעלים, פעמייך הוא התעוררות התלהבות ליבות בני ישראל, משון פעמון זהב, משון פעימה. אז מה זה בנעלים? מה זה מה יפו פעמייך בנעלים? בנעלים הוא שההתלהבות צריכה שמירה ומנעול, שלא יתפשט בו הפסולת. בסדר? אדם, נגיד, מגיע לחתונה, רוקד, מתלהב, איזה, אפס, תיזהר. ההתלהבות הזאת יכולה להיות מה?
עוללות.
או יכולה להיות נוכחות מוגזמת. אתה רוקד לא רק כדי לשמח חתן, רק כדי שגם יראו אותך. לעשות רושם, אני יודע מה. לכן על זה הדרך. אז צריך שמירה על ההתלהבות. בסדר? אז קודם כל צריך התלהבות, זה דבר ראשון. חייבים פעימה, משהו שהוא פועם. פעמון זהב ורימון, לשון פעימה, מעיין פועם, איפה פעמייך? ודאי צריך התלהבות, בלי התלהבות שום דבר לא זז. זה בכלל לא קשור בכל גיל אדם צריך שתהיה לו התלהבות. אבל ההתלהבות צריכה שמירה. בסדר? אם אין שמירה, היא בורחת לאזורים לא טובים. או שהיא גולשת לעוללות, או שהיא גולשת לגאווה, או שהיא גולשת במקום שאדם יעבוד את הקדוש ברוך הוא, אדם עובד את עצמו, וכן על זה הדרך. שזה ההתלהבות צריכה שמירה, ומנעול שלא יתפשט בפסולת. ושבע חזקנים! ובזה, שיש להם יישוב הדעת שלא להתפשט ההתלהבות יותר מדי, וזהו נעילת שערים עד כאן דבריו זל, דברי פי חכם חן. אז כן, אם יש להם את התבונה הזאת, לשמור על האיזון. יש אש בוערת, אבל זה לא עובר את הגבול. כן, הזקנים בליל פורים, הם יודעים לשמוח ולשתות וזה, אבל הם גם זוכרים שיש מחר בבוקר תפילת שחרית. כן, הצעירים שמתלהבים, שופכים מנוע בלילה, נגיד, סתם, אתן דוגמה ללפורים, שופכים לאגר בלילה בללפורים, אחרי שהם התפרקו לגמרי, למחרת אתה מגרד את המאמיתה ב-12 בצהריים, ככה למינכה במקרה הטוב. הזקנים, הם מתלהבים, יש להם זה, אבל הם זוכרים שיש גם בוקר למחרת, אז הם שומרים את ההתלהבות שלא תעבור את גבולה. אומר השפת אמת הוא להוסיף, באור העניין דכתיב, והחיות רצו ושוב, ובית בחינות ענל. לכן כתיב ישוב מצווה העבודה. וכן הלשון חוזר לנעילת שערים שצריכים בימי הזקנה לחזור ולתקן עבודת ימים הראשונים לבררם מכל פסולת. כן? מה קורה בימי הזקנה? יש, קודם כל מדבר פה על עבודת רצו ושוב. עבודת רצו ושוב זה, רצו זה התלהבות, זמן של התלהבות, זמן של איזה, משהו דוחף אותנו מלמעלה, והשוב זה המתינות והרוגע. אנחנו כאילו פורצים קדימה, ואחרי זה חוזרים לאט לאט ומבססים את המדרגה. בסדר? פורצים קדימה, אומרים איזה, זורקים איזה חבל רחוק, אז לאט לאט הולכים לאחור והופכים את המדרגה הזאת למדרגה קניינית. בסדר? זה כמו נגיד שלומדים איזה משהו חדש, ככה שהוא, יש המון התלהבות, ולומדים, בסדר גמור, מצוין. הדבר הנכון הוא אחרי שלמדת את זה פעם אחת בגלל ההתלהבות, עכשיו לעבור על זה עוד פעם, לעשות איזה חזורה כזאת. ובדיוק השבוע, לפני שבוע שאל אותי שמואל צור, שבדרך כלל בשיעור הזה שאלתי איזו שאלה על איפה זה משהו מופיע באיזה מקום, אז אמרתי לו, זה מופיע נראה לי בעדר היקר, אז כאילו חיפשתי, לא מצאתי את זה בעדר היקר, אז עברתי לאורות, כאילו חיפשתי גם באורות את הדבר הזה, ואז ככה התחלתי לעבור על ספר אורות שאצלי בבית, שהוא מלווה אותי מהרגע שגיליתי שיש כזה ספר בעולם, כן, וקניתי אותו. ויש שם כל מיני, כמנהג הבחורי ישיבות שנוהגים לרשום פירושים כאלה, שהסיכומים של השיעור על הספר עצמו, באופן שאי אפשר לקרוא את זה אחר כך, כן, כאילו, כתב כזה קטן. אבל ככה זה, זה הזכיר לי את ה, לא את ההתלהבות, התלהבות זו מילה קטנה, את ההלם, את ההלם הטוטלי, התרבותי, מה שאתם לא רוצים. בפעם הראשונה שלמדתי את הדברים, אני אמרתי עצמי, מי כתב דברים כאלו? מה זה הדבר הזה? מה קורה פה? אנחנו עפים פה עוד רגע לשמיים. אני רואה את היד רועדת שכותבת ליד, אני זוכר את ה, לא לאבד שום מילה מהשיעור, כי פה כל דבר. כאילו, והנכון הוא, וגם עשיתי את זה אחרי תקופת ה, עכשיו בוא רגע, תעבור על זה רגע לאט, תעבור על זה מהתחלה עד הסוף. ככה, תקרא את זה לאט לאט. עכשיו, מרוב שכל כך, זה, אז ככה, חיפשתי איזה משהו, במקום לחפש, מצאת שעצמי עובר איזה שעתיים ככה על הספר מההתחלה, ועובר על ה, לא לומד אותו, אבל עובר עליו כזה מלמעלה. זה המלאכה, זה נקרא רצו ושוב, בסדר? רצו ושוב זה נגיד, אתם עכשיו בנות יקרות נמצאות בסוף שנה למכון הוראה. אז היה בטח מלא מלא רצו, אלול, באיזה, באוויר, באווירה וכל זה. עכשיו, סוף שנה, זה זמן, רגע, להתבונן רגע אחורה, אפילו ביניכם ובין עצמכם. להתבונן רגע אחורה, להיזכר רגע מה עשינו, מה היה, מה זה, מה היו החוויות, וטיפה להקל את זה ולאבד, אפילו אולי לרשום. זה נקרא לשוב. לשוב על משהו, כדי, לא שירקתי החוויה, היי ואז, אלא שיהיה גם, יהיה משהו מעוקל. כך אומר השפת אמת. וכן הלשון חוזר לנינת השערים, שצריכים בימי הזקנה, לחזור ולתקן עבודת ימים הראשונים לבררה מכל פסולת. ופסוק הנ"ל פעמייך בנהלים ולכללות ישראל, שהקטנים מתבטלים לגדולים. ובמעשה הנערים הוא פעמייך. התלהבות ותשוקה בחינת רצו. הם מתלהבים וזה וזה. ובנהלים הם הזקנים בחינת ושוב. הזקנים אומרים, רגע, רגע, בוא נהפך את זה למדרגה קבועה, בוא נראה אם זה באמת מחזיק מעמד, בוא נראה אם זה לא רק התלהבות של רגע, וכאילו, אז זקנים מבררים, אז הופכים את זה לשיטה. גם ביישוב, נגיד, אתה בטח מכיר את זה גם ביישוב, יש כאילו את שלב ההתלהבות, שלב ההקמה, כולם נחלצים, שולחים אל, מי יכול לעזור, באים 200 איש? בסדר, השלב הזה עובר, שלב ה, זה נקרא שלב הירח דבש, בהרבה, לא משנה, בהרבה תחומים, גם בזוגיות וגם בהקמת יישוב וגם בהקמת קהילה, כאילו שלב של ירח דבש שכולם עפים על עצמם מאוד, ועכשיו, עכשיו פה צריך נשימה ארוכה, לראות איך, את כל האורות שהגענו אליהם, והם אמיתים, זה לא זיוף, זה באמת המדרגה ששייכת לנו, אבל איך הופכים את זה עכשיו לעצם החיים עצמם, לא לאיזה highlights כאלה, אלא לא. ונגמר, ומתאספים כל מיני עבודות של בני ישראל בשמיים, ונגמר מכולם סדר העבודה הנכונה, פעמייך בנהלים. וזה שכתוב, ושרת את אחד לשמור משמרת, כי הזקנים נותנים כוח לציבור לסייע להנערים שלא יתערב פסולת בעבודתם. אז עכשיו תדמיינו את הדבר הזה. יש איזה זקן, לוי זקן בן 50-60, הוא נמצא על השער. על הקורבן המזבח יש איזה לוי צעיר בן 30 שעכשיו ככה נכנס לזה, והוא עכשיו צריך להתחיל לשיר. אז הוא ככה מכין את הגרון וזה, זה הפעם הראשונה שהוא הולך לתת בנגינה לקראת הקורבן, והוא כבר קצת מתחיל להתנפח, אבל פתאום הוא קולט בזווית העין את הלוי בן ה-60, שאומר לו, אחי, תנקה את זה, טיפה יותר כוונה, אתה יותר מדי מתלהב. מספרים סיפור על חזן אחד, של אחד הרבים, שהיה חזן ביום ראש שנה. אז הוא בא, אחרי מוסף, הוא בא להגיד לרבי, ככה תת לו שנה טובה, והוא לא צריך להתאפק, אמר לו, איך היה? התפילה. אז הוא אמר לו, איפה שהשתדלת יותר מדי, לא היה כל כך טוב. איפה שככה עשית עוד איזה, עוד איזה, עוד איזה מאמץ ככה שיהיה, זה לא טוב. שמה זה, איפה שהיית, איך שאתה, פשוט, זה היה יותר טוב. זה נקרא רצון בשור, לשמור משמרת. כי הזקנים נותנים כוחם לציבור, לסייע לנערים שלא יתערב פסולת עבודה. כמה אנחנו זקוקים לזקנים, כמה אנחנו צריכים את הזקנים, זה לא יאומן, כמה שהזקנים זה ה... זה ה... יישוב הדעת, וכמה העולם היום הוא, לצערנו הרב, שייך לצעירים. אני אומר, העובדה שאנחנו כאן זוכים להתהלך במכון מאיר, ובתוכנו מתהלך ככה הרב ביגון, לא, הוא לא צריך לדבר, מצוין שהוא מדבר זה, אבל רק עצם זה שהוא ככה מתהלך בתוכנו, ויש פה איזה ככה 76 שנים של תורה הולכות איתנו וכל זה, זה שם פה פרספקטיבה אחרת. היום זה, קשה למצוא רבנים מסיים ככה זקן לבן, וזה, זה, היום הכל צעיר, הכל צריך להיות, נכון? אנחנו רוצים דווקא הפוך. פססט, תצבוע ככה בלבן. אה, זהו. הפוך מה... כי הזקנים נותנים כוחם לציבור לסייע לנערים שלא יתערב פסולת בעבודתם. מהי הפסולת? הפסולת זה... הפסולת זה גאווה, הפסולת זה... הפסולת היא גם התלהבות יתר. כשאדם אומר, יאללה, קדימה, בוא, וזה, נשנה, זה... רגע, תקשיב. ראיתי דבר אחד או שניים בחיים, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, יש כאן בני אדם, יש קצב למערכת, יש... ועל פי זה יש לפרש המדרש, פרשת וירא, חביבים הזקנים. אם זקנים הם, חביבים הם. ואם נערים, נטפל להם ילדות. ויש לפרש על פי הנ"ל, כי הזקנים האמיתיים הם אותם שבימי ילדותן תקנו בחינת עבודת התלהבות כראוי. אם אדם כשהוא היה צעיר הוא לא היה מתלהב, אז כשהוא זקן, אז הוא ממש נהיה בטלן. אדיש כזה, וזה סכנה. לכל תקופה בחיים יכולה להיות קליפה. מה קליפת הזקנה? נו, כבר ראינו הכל, כבר שם, מה תחדש לי? אדיש כזה, ככה. לא. אם אדם כשהיה ילד הוא התלהב, כן, ילד הכוונה לא רק ילד קטן, אלא כל... לכן אני לא אוהב, יש לי איזה אנטיגוניזם, התנגדות למחרבי שמחות ומחבלי זה, מחבלי התלהבות, כן? נגיד מגיע איזה זוג צעיר, כולו זה, פוגשים איזה זוג, טוב, אתם, זה יעבור לכם, גם אנחנו היינו ככה שהתלהבנו, זה עובר מהר מאוד, מהר העברתי פעם איזה שיעור על נושא הרבנות קהילה, העברתי שיעור לקבוצת אנשים, קבוצת אברכים, שושה שיעור טוב, אני יודע, ככה שיחה וזה. כשסיימתי, אז הרב שלהם, בפניי הוא אמר איזה, לא שזה, טוב, תראו, הוא בהתחלה עוד מתלהב, כאילו זה יעבור, כזה. גם אם זה נכון, ההתלהבות היא, אבל לא אומרים את זה, כי השלב הזה, הראשוני של ההתלהבות, הוא קריטי, כדי שאחר כך בהמשך זה יישאר מאוזן ולא יהפך לאיזה מין, אם כשצריך להתלהב, אתה לא מתלהב, אז כשגם אין את הזה, אז בכלל יהיה איזה רדידות וככה משהו ששטוח כזה. ולכן אומר המדרש, חביבים הזקנים, מי רוצה להיות זקן? בלי ששואלים אתכם זה קורה. אם זקנים הם חביבים הם ואם נערים נטפל להם ילדות, יש לפרש על פי הנ"ל, כי הזקנים האמיתיים הם אותם שבימי ילדותן תקנו בחינת עבודת התלהבות כראוי. אתם יודעים שהרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, קודם כל את רוב המפעל של הרב צבי יהודה מבחינת עמדת תלמידים והישיבה, הוא למד תורה כל חייו, הוציא את הספרים של אביו, אבל הבום הגדול של הופעתו בעולם זה מגיל 70 צפונה. מגיל 70 צפונה. מזמור יוטט שאנחנו מדברים עליו, שהרב צבי יהודה דיבר לפני 5-6 ימים, הרב צבי יהודה היה אז בן, זה היה 15 שנה לפני שהוא נפטר, משהו כזה, נכון? תשכ"ז, והוא נפטר בתשמ"ב. כן, 15 שנה לפני שהוא נפטר, הוא נפטר בגיל 92, אז הוא היה בן 78. אז, משם התחילה הפריחה העצומה. והיה לרב צבי יהודה איזה קפידה. מה? יש את הבית הזה, מכירים את השיר של יוסי גימזו? הכותל הזו והצוות? הכותל הזו והצוות, לא מכירים? עמד, עמד, איך הולך הבתים? עמד הנערה מול הכותל, לא, 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 נכון? יש שם כאילו עמד הנערה, עמד החייל מול הכותל, שהוא נתן זה, ואז יש שם עמד, עמד מול הכותל, הרב הזקן הישיש. וכו' וכו'. זה כאילו, עכשיו, הבית הזה מדבר על הרב צבי יהודה. יוסי גימזו מתאר את הרב צבי יהודה היה האזרח הראשון שהגיע לכותל אחרי המלחמה, והוא אומר, עמד מול הכותל הרב. אז כשראו את זה לרב צבי יהודה, רצו לשמח אותו, הוא דפק על זה, ואמר, אני לא ישיש! ישיש, מה זה ישיש? ישיש, קשיש, תשיש, זה אחד כאילו, אין לו כוח. אין לו כוח. זקן כן, זקנים זה תואר כבוד, ישיש זה המצאה המערבית. של כאילו, אחד כזה כבר שהוא ישוש ותשוש וכחוש, יואש היה חלש כמו קש, כן? כן, לא ישיש, אני מלא כוחות. אז זה נקרא זקן. ובימי הזקנה מבררים עבודתם הראשונה, וזהו פעמייך בנעלים. וחביבים הם, כמו שכתוב, מה? יפו, יפו. ואם נערים הם פירוש, ואם הם נערים הם פירוש, אף הזקנים שמתחילים אתה לקבל עבודת השם בימי זקנתם, אבל חסר להם כוח התלהבות, עם כל זה הם מוסיפים כוח לילדים, וזה נטפל להם לילדות, כמו שכתוב ושרת את אחיו. כלומר, גם אם אין לו כוח, אז הוא לפחות מוסיף כוח לילדים, מוסיף איזושהי מתאימות. אבל המבנה כאן הוא כל כך חשוב, של רצו ושור. מי שנמצא בשלב ההתלהבות, שיתלהב עד הסוף. אבל שידאג שיש לו איזה זקן ברקע, ששומר עליו. איזה מישהו קצת עם ניסיון, אבל שלא ימתן את ההתלהבות, כי בעצם אלה החיים. זה בכלל, תדעו לכם, זה כלל מאוד מאוד יפה בחיים. רואים את זה בהרבה מאוד מבנים. כשרוצים להגיע לדרך האמצע, לא הולכים בדרך האמצע. לא הולכים בדרך האמצע, אלא מה עושים? כי אם תלך בדרך האמצע מראש, אתה תהיה בינוני. תהיה לא, לא ולא. אתה הולך עד הקצה הזה, ואז הולך עד הקצה הזה, ואז כאילו נוצר איזה משהו אמצעי באמצע, כן? כלומר, יש איזשהו, כמו ציור שמן, שאתה צובע קודם כל את כל האדום, אחרי זה את כל הצהוב, אחרי זה את כל... רק בסוף נראה לך תמונה שלמה. אז אם אדם בתקופת ההתלהבות יגיד, טוב, אבל בכלל שבכל מקרה אני אהיה זקן, אז כאילו, בוא נפסיק להתלהב מעכשיו, לא טוב. צריך להתלהב, מתלהבים. כשצריך להתמתן, מתמתנים. ואז נוצרת מהסך הכל איזה מין תמונה שלמה. זה כמו תזמורת. הרי מה קורה בתזמורת? בתזמורת כל אחד נותן את כל כולו. אם כל אחד יהיה כזה, אני לא רוצה לעשות כדי לא לפגוע בכינור, אז יהיה כזה חלוש. כל אחד נותן את כל מה שהוא יכול, ומהסך הכל עולה הכל היפה. טוב. עד כאן זקן. עכשיו נעבור ללוי. מי רוצה להיות לוי? יש פה לוי, אתה לוי, אתה כהן, לא? מי רוצה להיות לוי? מה? אף אחד לא רוצה, יש פה מישהי שהיא בת לוי? את בת לוי, מצוין, שרייך ואשר חלקך. כבר עכשיו תדעי שיהיה לך בן, אין לו פדיון. שלא יהיה טעויות. אז...
לוי עובד לך אישה?
פדיון הבן, זה לכן אמרתי, זו הלכה שלא מכירים אותה, כן? פדיון הבן, עושים אותו רק אם זה בן בכור, שלא הייתה לפניו הפלה, ושלא האבא כהן או לוי, או האמא בת כהן או בת לוי. ברור, ואת זה הרבה לא יודעים. כבר הייתי באיזה פדיון אחד פעם, שהיה פדיון והגיע הרב הכהן, והאבא הסבא אומר לרב, כבוד הרב תכיר, זה ההורים של האישה, אדון לוי וגברת לוי. אומר לו, מה אדון לוי, מה גברת לוי? אין פדיון, היא בת לוי, ושולחן ערוך והכל זה. אז הרב היה מאוד מאוד חכם, ואמר, טוב, טוב, אם היה פדיון, זה מה שהיינו עושים. אם היה פדיון, כאילו עשה, כאילו, בלי ברכה, בלי זה, אבל היינו עושים את זה ככה, והיינו עושים את זה, עשה הצגה שלמה, כולם הגיעו, לא הכירו את ההלכה הזאת. לא יודעים, זה שולחן ערוך מפורש, בת לוי, ובת כהן, אין פדיון. טוב, אז רבותיי, אנחנו כולנו צריכים להיות לוויים. כולנו לוויים. אני אסביר לכם למה. יש, שלוש תפקידים בעם ישראל, כהן לוי ישראל. כהן, מאוד ברור מה הוא ומי הוא. הוא מאוד מעורב, הוא מאוד דומיננטי, הוא ישראל, זה ישראל. לוי זה משהו כזה באמצע. קצת נמצא וקצת לא. קצת נוכח וקצת לא. לוי מלווה. אם נגיד נקביל את זה להורות לילדים, הורים לילדים קטנים, הם כמו כהנים. הם מעורבים בחיים של הילדים שלהם 100%. כשיש לך ילד קטן, קטן הכוונה, לא יודע, נגיד, יש לי, הבת הכי קטנה שלי בת 6. אז אתה מעורב, מה היא תלבש בבוקר? כל הלוז שלה הוא אצלי, אין לי, אני הולכת. נכון? אין דבר כזה. כל הלוז, מה זה, מתי תוך הכל? הולכים לישון, מקלחון, הכל 100%. הורות 100%. יש הורות מהצד השני, נגיד, כמו שההורים שלי הם ההורים אליי עכשיו. שזה לא, אין, זה כמו ישראל. כלומר, אנחנו אוהבים, מכבדים וכל זה, אבל אין, נכון, הם לא מחליטים עליי, ואני לא, כאילו זה, כמו שחזל אומרים, כבר נעשה לו כאחיו. כמו איזה מין, זה ישראל. ויש באמצע, הורים לילדים מתבגרים. זה בחינת לוי. מצד אחד, אל תתערב לי, אני אחליט לבד, אני מבין בעצמי, אני זה, אני פה, אני שם. מצד שני, חסך שלא תהיה לידו. כלומר, הוא זקוק לך לידו, מלווה אותו. רואה אותו נכשל, רואה אותו דופק את הראש בקיר, בסדר? לא מתערב לו, אבל נמצא ליד. העדינות הזאת, הליווי הזה, מתי ולא מתי, נוגע ולא נוגע, אין ורב, זה מלאכת הלוויה, והיא מאוד מאוד עדינה, זו האומנות של ההורות. להיות על יד, להגיד גם את דעתך, לא להתבייש להגיד את דעתך, אבל לא לכפות אותה. להיות שם נוכח, אבל לא להתערב. להיות כשמבקשים אותך ו... ככה להיות באור המקיף. הרבה הורים טועים בזה ואומרים, טוב, הילד מתבגר, אני עושה מה שהוא רוצה, אני לא אתערב לו, מה אני צריך להתערב לו? אחרי זה יגיד לי, זה אני. והילדים אומרים, איפה היית שהייתי זקוק לך? רציתי אותך לידי, לא שתתערב לי, לא שתהיה כהן, וגם לא שתיעלם לי ותהיה ישראל, כאילו אני בן איזה 30. שתהיה שם. נכון זה קשה? יפה. אומר השפת אמת. בעניין מה שאמרו חז"ל שנזכר בני ישראל, אי פעמים בפסוק להודיע חיבתם שנחשבו כחמישה חומשי תורה. יש פסוק, אפשר רגע את התנ"ך? יש פסוק בפרשה, אתם מכירים אותו? שיש חמש פעמים בני ישראל בפסוק? מכירים? לא. הפסוק הזה רומז לחמישה חומשי תורה, דרך אגב. הכלי יקר אומר את זה. זה בפרק... בפרק... אני רגיל, התנ"ך קורן כמובן. כאן, הנה. כאן. כתוב ככה, ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. פרק ח' פסוק י"ט. אז הכלי יקר כאן אומר שבעצם הפסוק הזה רומז לחמישה חומשי תורה. כי כתוב ככה, ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל. זה מדבר על חומש בראשית, שבו מבדילים את עם ישראל מתוך האנושות כולה. כן? מתוך, עם ישראל נלקח מתוך האנושות, נהיה עם ישראל. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, באיזה ספר אוהל מועד הוא במרכז? עשיית אוהל מועד? ספר? ספר? שמות. ולכפר על בני ישראל, איזה ספר עוסק בכפרה? ויקרא. ולא יהיה בבני ישראל נגף. איזה ספר עוסק בנגף, במכשלות וכולי? במדבר. בגשת בני ישראל אל הקודש, זה ספר דברים שניגשים לקראת הכניסה לארץ ישראל. אז יש פה חמש פעמים בני ישראל, כנגד חמישה חומשי תורה. אז זה רומז השפת אמת. בעניין מה שאמרו חז"ל, שנזכר בני ישראל אי פעמים בפסוק, להודיע חיבתן שנחשבו כחמישה חומשי תורה. עם ישראל הוא החמישה חומשי תורה. ישראל קדמו לעולם. ואדוני מורי זקני ז"ל אמר כי רמזו כאן על ידי שנבחרו הלוויים, לא יהיה פחיתות לבני ישראל, כי כוח הלוויים גם כן מכללות בני ישראל. יכולים להגיד בני ישראל טובים בחרות הלוויים, אז כי יש מובחרים ומובחרים פחות, שווים ושווים פחות. גזענות, כן? אז רק הלוויים יהיו דתי, עבדו את השם, אנחנו עושה מה שבא לנו. אומר, לא. דווקא בפסוק שמדבר על בחירת הלוויים, הרי זה הנושא של הפסוק שקראנו, מוזכרים חמש פעמים בני ישראל. לומר לנו, הלוויים הם שלוחים שלנו. הם לא במקומנו, אלא הם השלוחים שלנו, וכוח הלוויה זה כוח שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. וכן כתב בספר קדושת הלוויים, לבאר העניין, דאורייתא וישראל כול אחד. וכמו שיש בתורה חמישה חלקים, כן באדם יש חמישה מוצאות הפה. שפתיים, שיניים, חך, לשון וגרון. חמש מוצאות הפה. ובאמת כלל העולם הוא ציור האדם, ובכלל בני ישראל הם הפה, כמו שכתוב, כוחן של ישראל בפה. תדמיינו את כל אומות העולם שהם כמו, יש אומה שהיא הרגליים, ויש אומה שהיא הידיים, ויש אומה, ועם ישראל הוא, לפי הכוזרי, הלב שבאיברים. כאן השפת אמת אומר, עם ישראל זה הפה של כל אומות העולם, של כל העולם, זה הפה. כי כמו שבהם מוצאות הפה מתגלה רצון האדם מכוח אל הפועל, כמו כן על ידי בני ישראל נשלם פנימיות הרצון מכל הנבראים. אתם מבינים מה הכוונה? אתם יודעים, אחת החוויות החזקות שיש לי כשאני הולך בגן חיות, עם הילדים לפעמים, זה האילמות של בעלי החיים. אתה רואה מלא מלא בעלי חיים, והם אילמים. כאילו, הם לא יכולים, הם לא יכולים לדבר. אין להם... דוד המלך מתאר איך האריות מתפללים, איך הכפיר... אבל בסוף אתה פוגש מציאות חיים שלמה שהיא אילמת. ואז פתאום מבינים את כוח התפילה, מה זה היכולת לדבר ולהתפלל. ובעצם אנחנו גם שליחים שלהם. תפלל גם עליהם. אז עם ישראל הוא... עם ישראל הוא בעצם איך הוא קורא לזה? על ידי בני ישראל נשלם פנימיות הרצון מכל הנבראים. אנחנו מתפללים על הגשם. הגשם כולם נהנים, גם בעלי החיים. אנחנו, וגם החיטה. אנחנו מתפללים על, 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 על הפירייה, על הרבייה, על, על ה... זה. כל הבריאה כולה היא אילמת. לכן הדומם נקרא דומם. למה הדומם נקרא דומם? אם הוא דומם סימן שמה? שהוא רוצה לדבר. לכן הוא, אבל הוא דומם, הוא לא יכול. הוא היה רוצה לדבר. האבן הייתה רוצה להתפלל, האריה היה רוצה להגיד איזה פרק תהילים, הוא לא יכול. אז הוא צריך אותנו שנגיד בשבילו, שנתפלל על הבריאה כולה. יש כל מיני סיפורי בעל שם טוב על כן, כאלה דברים, כל מיני... איזה יהודי אחד, זה סיפור, סיפור בעל שם טוב שזה יהודי אחד, או אפילו בעל שם טוב בעצמו, הלך לאיבוד ביער, וממש, הוא לא הבין למה, שהוא היה נועד צמא והגיע לאיזה מעיין, וברך ושתה, ואז פתאום מישהו עבר והציל אותו. ואז אמרו, גילו לו בחלום שהמעיין הזה מששת ימי בראשית לא עבר שם יהודי וברך. והוא היה לו טרוניה, אומר, מה, אני מחכה כל כך הרבה זמן, שמי... משהו, זה... ששת ימי בראשית, שמישהו יעשה לי ברכה, סתם אני מוציא מים כל הזמן בשביל ש... אז אמרו שהטענה היא צודקת וגזרו גזרה, ומישהו הלך ליבוד עד שהוא... כשמגיעים לאיזה מקום, סתם, תדעו לכם, כשאתם מגיעים לאיזה מקום, משהו כזה, יכול להיות שהגעתם למקום הזה בשביל... להגיד שם איזה פסוק, איזה פרק תהילים, איזה ברכה על המקום, ככה הוא מקבל את ה... ואם לא, אז הוא יהיה לו קפידה עלינו, המקום הזה, אפילו החפץ. אפילו החפץ, כן? כוס חד פעמית שמגיעה לידיים שלכם, מברכים שהכל נהיה בדברו. הכוס הזאת היא חיכתה אלפי שנים במעבה האדמה, ואחר כך עד שנהייתה כוס פלסטיק, ועד שהגיעה ליד שלכם, כדי שתגידו עליה ברכה. ואם אדם לוקח את הכוס פלסטיק, מוציא שתי כוסות כאלו, ואחת היא זה, אז הוא... אז אומר, השפת אמת. ובפרטות בני ישראל עצמם נמסר כוח הפה ללוויים שדיברו בשיר. דברי שיר, כן? כי העיקר... כי העיקר הוא שיוכל האדם להוציא הפנימיות שבו מכוח אל הפועל, ואין כמו שיר להוצאת פנימיות מהכוח אל הפועל, וזהו כפי הנקיות מלכלוך החטאים. ולכן כשחטאנו נבחרו הלוויים שישלימו עם הדיבור בשליחות כל בני ישראל. כשעם ישראל חטא, אז הדיבור נהיה דיבור לא נקי. כאילו אנחנו מתקשים לבטא את עצמנו. אז לכן לקחו את הלוויים, הם יהיו... אתם יודעים, זה כמו להבדיל או לא להבדיל, כאילו, כמו עורך דין, נגיד, אדם לוקח עורך דין, למה אתה לוקח עורך דין? מה, אתה שקרן? אתה לא יכול להגיד את האמת בעצמך? לא, אני יודע להגיד את האמת את עצמי, אבל אני מפחד שבבית משפט, מול הזה, אני אתבלבל, ואני... לא, הוא מיומן, הוא יודע להציג את העמדה שלי בצורה יותר איזה. זה בעצם העניין של בעל תפילה. למה צריך חזן? למה צריך בעל תפילה? למה אתה לא יכול להתפלל בעצמך? תקשיב, אני... להסדיר את התפילה, וזה, זה לא, לא כל אחד זה, אז לוקחים מישהו, שהוא באמת, אחת ההלכות של חזן, שהוא צריך לדעת להסדיר את תפילתו. והוא, אבל הוא השליח של כולנו, זה לא שזה מופע, קרוזו, הוא לבד, ואנחנו כולם צריכים לסבול. אלא חזן, בעל תפילה אמיתי, הוא קודם כל מסתכל על הקהל שהוא איתו. מי הקהל? מי ומי הולכים? הוא נסה לכוון את הלב שלו, ללב של ה... של ה... זה הרב שטיינדלץ אומר שמניין, זה 10 לבבות ולא 20 כפות רגליים. בסדר? המניינים האלה של השתי, 20, אלה, זה לא, מניין זה 10 לבבות, זה אנשים, וגם אם אתה מכיר אותם עכשיו, תסתכל רגע. אומרים, נכון, יש הלכה כזאת שעושים עושה שלום ממרומה, אז הולכים אחורה, אז בדרך כלל יש כאלה מסתכלים לראות שאין איזה מישהו מאחוריי, שאני דורס אותו. אז הרב טעם לצומר, לא צריך להסתכל בסוף התפילה, צריך להסתכל בתחילת התפילה. תסתכל מי איתך, זה כוח, זה מחלקה, זה כיתה, שמסתערים לכיוון השם יתברך. מי איתי? אני מסתער לבד, יש עוד אנשים איתי, ככה... בואו רגע נעשה איזה התכנסות ביחד משותפת. אז לכן, מכיוון שהפה שלנו קצת מלוכלך, בחרו לנו את הלוויים שהם אומני השירה והנגינה, אבל זה בשליחות כולנו. ולכן, יש כאן מענה על פשט בפסוקים, על קושי בפשט. לכן, בפסוקים שמדברים על בחירת הלוויים, מופיע 5 פעמים המילים בני ישראל. כדי שנדע שהם שליחים של כולנו. שלוחי דרחמנה ושלוחי דידן. טוב, בואו נדלג על הדבר הזה באמצע ונלך לאחרון. בסדר? זה יהיה לכם שיעורי בית. בפסוק ועתה נפשנו יבשה, בלתי אל המן עינינו. אז אומר השפת אמת, כי הנה בעל שך בפרשת בשלח ביאר. איך המן נתן חיות לגוף. הרי אנחנו היום יודעים שיש פסוקים, יש רצף של פסוקים בספר תהילים שמדברים על, על נגיד דוד המלך אומר, לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מעי. איבר חדש. אני מכיר תורתך בתוך ראשי, בתוך ליבי. מה זה בתוך מעי? התפקיד של המעיים בגוף האדם זה בדיוק המקום שבו האוכל מפסיק להיות אוכל ונהפך להיות חלק מאיתנו. שם העיכול בוושת זה ודאי אוכל. גם בקיבה זה עדיין אוכל. גם בתחילת המעיים זה עדיין אוכל. אבל בשלב מסוים זה נהיה כבר מזדכך, מזדכך, מזדכך. הפסולת ממשיכה הלאה, והדבר הזה שנקרא אוכל, שהוא כבר לא נראה כמו אוכל, הוא כבר מתורגם לאנרגיה, הוא מתחיל להיספק בדפנות של המעי הדק, שהוא מלא כלי דם, הוא מתחיל פשוט לעבור, סוכרים, חלבונים, כל מה שצריך, לעבור לתאי הדם ולהיות חלק מאיתנו, זה כבר לא אוכל, זה כבר חלק מאנחנו. אז דוד המלך מתפלל ואומר לעשות רצונך, אלוהי חפצתי, ושהתורה שלך כבר תהיה חלק ממני, לא תהיה דבר חיצוני לי, דבר שלמדתי, בלעתי ידע, knowledge שיש לי, אלא זה ממש יהיה בלוע לי באיברים. אז המן, זה היה בדיוק האכילה הזאת. כלומר, המן, על ההתחלה הוא הגיע למדרגה הזאת. לא היית צריך לעבור את כל התהליך של התחינה והלעיסה והעיכול, אלא הכל מיד נבלע באיברים. אז זה נותן חיות לגוף. הגוף, בסופו של דבר, מה שמחיה את הגוף זה האנרגיה התמונה בתוך המזון. כי כמו שנמשך למזון הגוף, חיות אל הנפש, על ידי התקשרות נפש בגוף, מובן מזה כי מזון הנפש יוכל לקיים הגוף גם כן, אין שם. דברי פי חכמכם. ובאמת נראה שהכל הוא לפי מצב האדם. מה מזין אותנו? זה תלוי במצב שלנו. אם האדם הוא חומרי, אז הוא צריך אוכל חומרי, גס, מאוד. ככל שהאדם מגביר את הצדדים הרוחניים שבו, גם הוא זקוק לאוכל יותר מעודן. אתם יודעים שלפי הרפואה הטבעית, בני האדם, עזבו כרגע את החטא של אדם והראשון וכל זה, סתם מבחינת המבנה של הגוף שלנו, אנחנו לא בנויים לאכול בשר. לא בנויים. כי רואים אצל בעלי חיים טורפים שאוכלים בשר, שהמעי שלהם הוא ארוך בערך פי שתיים משלנו. כי כדי לעכל בשר היטב צריך מעי מאוד מאוד ארוך. ולנו יש מעי שהוא מתאים דווקא לבעלי חיים שהם אוכלי, שהם צמח. יש רק בעל חיים אחד דומה בטבע לאדם, מבחינת האכילה. אתם יודעים מי? האדם מוגדר, מה אנחנו מוגדרים? אנחנו מוגדרים אוכלי קול. אוכלי קול. כי אתה אוכל גם בשר, גם צומח, גם דגים, גם ביצים, גם הכל, הכל. זה בולען בלתי נגמר. יש רק חיה אחת בטבע. מי? דוב. דוב הוא נקרא אוכל קול. כל החיות, אריה אוכל בשר, הוא לא אוכל עשב. זברה אוכלת עשב, היא לא אוכלת בשר. דגים, מי שאוכל דגים, לא אוכל, לא מערבב בשר בחלב, מה שנקרא. ורק האדם הוא איזה מין יצור בולען שכל הזמן עסוק בלאכול את הכל. אז אומר השפת אמת, מה אנחנו אוכלים? זה תלוי מי אנחנו. ממה אנחנו נהנים? זה תלוי מי אנחנו. ובאמת נראה שהכל לפי מצב האדם, אם הגוף תפל אל הנפש, ניזונו במזון הנפש. כן? אדם יכול להיות אפילו ניזון מלימוד, מדעת, הוא לא רעב, הוא מרגיש שהגוף, ברוך הבא, הוא מרגיש שהגוף מקבל את המזון שלו. והנה כמו כן, מדרגה על מדרגה בעניין נפש רוח נשמה. ומשה רבנו עליו השלום היה מדרגתו בחינת התורה, שהוא הרוח ממללה. מה משה רבנו אכל 40 יום? כשהוא היה על הר סיני? מה הוא אכל? את התורה. הרי גם הנשמה רעבה. אם אדם הוא לא נותן מזון לנשמה, לא מתפלל, לא לומד תורה, נוצר איזה רעב. הרעב הזה בא לידי ביטוי בחוסר שקט. מנסים להשתיק את זה על ידי קניות, על ידי כאילו דרך הגוף, אבל זה לא עוזר. זה ממלא לזמן קצר, ועוד פעם יש איזה בור כזה. אז גם הנשמה רעבה. אצל משה רבנו, רק הנשמה הייתה רעבה, כי הגוף שלו כבר היה נקי, בטל לגמרי לנשמה. אז כשהוא למד 40 יום תורה, לא צריך לאכול. ולכן, מכיוון שכל הקיום של עם ישראל במדבר היה דרך משה רבנו, לכן המשיך להם האכל המן להיות מזון הרוח מעמיד גם הנפש. הם היו כל כך רוחניים שהרוח העמידה להם את הנפש. וכשנפלו קצת מן המדרגה, אמרו נפשנו יבשה. ברגע שהם נופלים במדרגה, אז באמת המן לא, באמת הם נהיים רעבים. כי המן הוא מתאים למדרגה מסוימת, הם באמת צריכים בשר. כאילו היה בטל כל הנפש של הרוח. ובדרך זה יש לפרש הפסוק 600 אלף רגלי אשר אנוכי בקרבו, פירוש של מדרגת הרוח, ולא יימצא להם להיות מזון הרוח על ידי מזון הנפש. כאילו משה רבנו אומר, מה, אתה רוצה לתת להם 600 אלף, אתה רוצה לתת להם בשר? זה לא יזין את הרוח, הרוח צריכה משהו אחר. כי במדרגת רוח צריך להיות עיקר המזון להרוח. למדנו מהדבר הזה, מהפסקה הזאת, שיש דבר כזה שנקרא מזון רוחני. ואם לא אוכלים אותו, אז נהיים רעבים, והגוף מתחיל לדבר, ואז במקום לאכול רוח, אוכלים חומר, ואז הגוף מתחיל להתנפח ולהתרחב, ופשוט להשמין ולהיות יותר גדול, ויותר נוכח, ויותר מסיבי, וזה הכל. וכשכן צורכים את מזון הרוח, יש סבא פנימי, יש תחושת מלאות, ופחות צריכים, למלא את החוסר הזה דרך הגוף. ממה אנחנו ניזונים? ממה אנחנו ניזונים? כן, צריך היום אנחנו ניזונים מאיזה תרמית כזאת, מאיזה משהו שמשתיק את הגוף, שניזונים ממזון שהוא גם פונה, הכוח האנרגטי שבו פונה אל הנפש ואל הנשמה. כמובן, הנה דוגמה עכשיו, יש לנו דוגמה קלאסית. כבר עכשיו, אוצו רוצו, כי כבר יש לנו בשוק פירות שביעית, קדושים בקדושת שביעית, ברוך השם. ירקות אין, לא היו כמעט ירקות קדושים בקדושת שביעית, כי או שהיה יותר מחירה, או שהיה יבול שישית. אין אפשרות לעשות ירקות קדושת שביעית, כי כדי לעשות ירקות צריך לזרוע אותם בשביעית, וזה כמעט, זה אי אפשר להתיר. בשביעית, לא בשום דבר, כמעט אולי מצא מנותק, אבל עד פעם, אז זה לא קדוש בקדושת שביעית. הדבר היחידי האפשרי לאכול אותו שהוא קדוש בקדושת שביעית זה פירות, העץ נותן את פירותיו. זה לאכול ממשות של קדושה. לפי הרמב"ן זה מצוות עשה. אוכלים משהו שהוא מצד אחד מזון, אבל יש בו קדושה. אז גם הנפש ניזונת מהדבר הזה, גם הגוף ניזון מהדבר הזה. אין בף לקדושת שביעית. אין דוריטוס חריף חמוץ אש קדושת שביעית, ולא קדושת שמינית, ולא קדושה בכלל. אבל יש פירות קדושת שביעית. לכו תחפשו. הנה, כאן, במקולת ליד יש. נכון? לאכול מטובה, לאכול מפירייה ולסבוע מטובה. חי וראי, שבת שלום ומבורך. אני מזכיר לכולכם שבשבוע הבא לא יש שיעור, כי אני במילואים, אז נשוב וניפגש בטוב, בערב, שבת, קודש. שבוע הבא בעלותך, שלך, קורח. בקורח. בעזרת השם. שבת שלום ומבורך. אך טוב לישראל.